זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל.
ברוכים הבאים לזמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל. אם תמיד חלמתם לייצר את המוצר שלכם בחול, או לייבא מוצרים לארץ ולמכור אותם, וזה היה נשמע לכם מסובך, הפרק הזה הוא בדיוק בשבילכם. שלום לעומר ססון.
אהלן, נעים
אז
מאוד.
אז אנחנו נציג אותך כמו שצריך, אתה בעצם איש עסקים שמומחה למסחר בסין.
נכון.
מה שלומך? כיף שהצטרפת אלינו.
תודה רבה.
אז בוא נתחיל קצת בלספר את הסיפור האישי שלך. אתה בעצם דובר סינית, אתה עוסק בתחום הזה המון המון שנים. איך הגעת אליו?
אז נכון, אני דובר סינית. האמת שהמסע הזה התחיל די במקרה. אני עשיתי טיול במזרח, חזרתי לארץ לתקופה קצרה, והייתה לי איזו תחושת בטן שאולי כדאי לנסוע לעשות איזשהו פרק בסין, ללמוד את השפה. לא ידעתי בדיוק למה, היה לי תחושה שזה יהיה שימושי. נסעתי לסין בלי יותר מדי תוכנית, רק נרשמתי לתוכנית לימודי סינית באוניברסיטה בעיר שנקראת צ'נגדו. נסעתי בלי שהיה לי איזשהו מקום לגור, או האמת שלא ידעתי שום דבר, פשוט נרשמתי ללימודים
והכל
ונסעתי.
והכל בגלל תחושת בטן.
כן, ככה אני עובד בדרך כלל. נסעתי והתחלתי ללמוד סינית שם, ובהתחלה רק התעסקתי בלימודים ועבדתי בכל מיני עבודות מזדמנות, ו... עם הזמן התחלתי להתגלגל לסיפור הזה של ביזנס, של שילוח בינלאומי וייצור מוצרים בסין. הבנתי את היתרונות שיש בסיפור הזה, גם בעלויות ייצור יותר נמוכות, ובעיקר בלהבין שלסינים יש יתרונות שלנו כישראלים אין ולהפך.
כמו?
הם יודעים לעשות עבודה מדויקת לאורך זמן, בעוד שאם תתני לי לעשות את אותה פעולה שוב ושוב ושוב, אני באיזשהו שלב ישתעמם וכנראה האיכות שלה ירד, בחור סיני יכול לשבת כמה שעות ולעשות את זה, ולעשות את זה טוב באותה מידה, פעם אחר פעם, מבלי שמשעמם לו, לדוגמה.
זה מוסר עבודה מטורף.
זה מוסר עבודה מטורף, יש בזה הרבה יתרונות. ועם הזמן הבנתי את זה, והתגלגלתי לסיפור הזה של ביזנס שם, והתחלתי...
ולפני כן לא עסקת בזה, זה פעם ראשונה, הגעת לסין, התחלת...
בהתחלה למדתי שם סינית, ולאט לאט התגלגלתי לזה, לא היה לי שום ניסיון עם הנושא הזה לפני, כן, לא עם מסחר, לא עם...
לא אמזון.
לא, 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 לא שום אחד, שום דבר מהדברים האלה, פשוט התחלתי, ולאט לאט נכנסתי לתוך זה, וככל שנכנסתי העמקתי, ועם הזמן גדלתי ועשיתי יותר ויותר, נכנסתי לעוד תחומים, וזה פחות או יותר ככה התחלתי את זה.
והיום בעצם אתה ממש עוסק בזה, אתה נותן גם שירותים ליבואנים, לחברות, אם אתה יכול קצת לפרט לנו על זה כך?
כן, היום זה מה שאני עושה ב-100%. היום אני עובד גם עם חברות מאוד גדולות, שלהם אני ממש נותן שירות end-to-end של... הם רוצים לייצר איזשהו מוצר, אני מוצא להם מפעל בסין, מייצר, עושה את כל הבקרת איכות ושילוח.
איזה סוגי חברות למשל?
בעיקר חברות ריטל ורשתות, וגם כן הרבה ברנדים בתחום של אלכוהול. היום בתחום הזה של אלכוהול, כל מותג רוצה לבדל את עצמו ולייצר הרבה מותגים, הרבה מוצרים, סליחה, עם הפרייבט ברנד שלהם. אז לדוגמה, כוסות עם הלוגו, פותחנים מעוצבים וכאלה.
כי זה תחום שהוא מאוד תחרותי.
זה תחום שהוא מאוד תחרותי, ומנסים מעבר ללהיות שונים בליקר עצמו, בבקבוק עצמו, מנסים להיות שונים גם בכל התפאורה מסביב. ומאז שיותר התחלתי לעבוד עם הארץ בשנתיים האחרונות, עד לפני שנתיים לא הייתי עובד בכלל עם לקוחות בישראל. לפני שנתיים התחלתי לעבוד גם עם לקוחות בישראל, והתחלתי לתת שירותים גם ללקוחות יותר קטנים, גם אנשים בודדים שרוצים לייבא או לייצר בסין, זה לא משנה אם זה לאמזון או שהם רוצים לייבא איזשהו מותג פרטי. ואני נותן, לעסקים קטנים אני נותן שירות בעיקר בתחום של ליווי, מלווה אותם, מלמד אותם, אני עושה הרבה הדרכות, ובעיקר בתחום של בקרות איכות. צריך להבין שזה נושא נורא מורכב, כי יושב בן אדם בישראל ורוצה לייצר משהו בסין.
כן, איך יודעים שהבקרת איכות באמת, אתה יודע שהתהליך עבר כמו שצריך והמוצר עומד בכל התקנים באמת?
אז זה באמת מורכב, כי עוד לפני שאנחנו מגיעים לזה שהמוצר עומד בתקנים, אנחנו רוצים לדעת שבכלל אותו בחור שיושב פה בישראל, בחור או בחורה, ורוצים לייצר מוצר בסין, איך הם יודעים בכלל שהמפעל שהם מצאו הוא באמת מפעל? איך הם יודעים שזה לא מישהו שיושב בחדר, בסין, באיזה דירה, ייקח להם את הכסף ויעלם?
כן, ויברח להם.
והדברים האלה קורים.
נתקלת בסיפורים כאלה?
כן, המון, זה קורה כל הזמן. אנשים שמתחזים, או שהם לא מתחזים, פשוט לא יודעים לעשות את העבודה כמו שצריך, אז הם יעשו לך כוס ממותגת, אבל הכוס תהיה כל כך דקה שהיא תישבר תוך רגע. ופה זה legwork, כאילו אני שולח אנשים פיזית למקומות, לבדוק, יש לי חבר'ה שהם כבר מיומנים, הם לא עושים את זה יומיים, בגלל שיש את המסחר שאני עושה בעצמי, אז אימנתי את האנשים שלי, איך לבדוק את המפעלים, איך לבצע את הבקרת איכות, וזה שירותים שאני נותן גם לעסקים קטנים, שרוצים לוודא שהכסף שהם משלמים על מוצר מסוים, באמת ישמש לייצר מוצר כמו שיש להם בראש.
ואיך באמת התהליך הזה עובד? אתם נפגשים, עושים איזושהי שיחה להבין את המטרות של העסק?
אז האמת שזה פשוט, כשזה מגיע לבקרת איכות, אני מדבר איתם בטלפון, אני מקבל מהם איזשהו טופס שבו הם מסבירים מה המוצר שהם רוצים לייצר, איזה בעיות חשוב להם לבדוק שאין במוצר הזה, ואז אני שולח את האנשים שלי ששוב, שהם מתורגלים, הם הולכים למפעל, רואים את הפס ייצור, בודקים את המוצר גם לפי מה שהלקוח ביקש וגם לפי פרמטרים שאנחנו בודקים אותם כל פעם מחדש.
כמה באמת חשוב הנושא הזה של בקרת איכות? איזה משקל יש לו?
אני חושב שזה מה שעושה את ההבדל בין להמר על הכסף שלך לבין להשקיע את הכסף שלך.
וואו.
כי כשאתה קונה מוצר שאתה מאמין שיכול להימחר ואתה עושה תהליך של בקרת איכות מההתחלה ועד הסוף, זה נקרא להשקיע את הכסף. את קונה סחורה ואת מוכרת אותה כנראה ברווח. או, וגם לא ברווח, במחיר עלות. כשאת לא עושה בקרת איכות, זה אימור. זה את לוקחת כסף, את זורקת באיזשהו מקום, ואת מקווה שהתוצאה תהיה כמו שאת מצפה. בסכומים האלה של מסחר, אנחנו מדברים על סכומים גדולים, ובטח לחברות גדולות, וגם לאנשים פרטיים. תחשבי, בן אדם פרטי שמשקיע עכשיו $10,000 על סחורה, בשבילו זה המון כסף, ולא נראה לי שמישהו אוהב להמר על $10,000.
היו לך באמת לקוחות שהגיעו אליך אחרי שהם נכוו ממקום אחר?
אני חושב שרוב הלקוחות שלי הגיעו אחרי שהם נכוו, שאני מדבר על העסקים הקטנים, אבל המודעות גם עלתה, ויש כל כך הרבה סיפורים על אנשים שנכוו, שגם מי שלא נכווה נורא נזהר. לפחות בסביבה שאני נמצא בה.
מה התקלות הכי נפוצות שיכולות להיות עם בקרת איכות למשל?
התקלה הראשונה זה שהמוצר שמיוצר הוא לא מה שהובטח ללקוח או מה שהלקוח התכוון אליו. זה דבר ראשון. וזה יכול להיות מצבע אחר, זה יכול להיות מאיכות פחות טובה, זה יכול להיות מזה שהמדבקה לא נכונה. סתם, מי שמוכר באמזון יודע שאמזון מחייבים אותך על כל ברקוד שגוי על המוצר. אז אם אנחנו שולחים עכשיו 2,000 יחידות ממוצר מסוים לאמזון, אנחנו מדברים על חיוב, והברקוד לא נכון, חיוב על 2,000 יחידות זה המון כסף.
כן, בטח.
תקלה נוספת זה שפשוט באמת האיכות היא לא טובה. כלומר, יש שברים, יש נזקים לסחורה. זה דברים שהם נורא נפוצים, צריך לומר, זה לא נדיר.
כן, ואיך מונים שבזמן השילוח לא באמת יקרה איזשהו נזק למוצר שנשלח?
אז האמת שזה חלק מהתהליך של בקרת איכות, כי כשמגיע בקר שלי ובודק למשל שהסחורה ארוזה כמו שצריך, אז את יודעת שיש פחות פוטנציאל לנזק. אני כן אגיד שאם החברות היותר גדולות שיש להן יותר תקציב, הן משלמות גם על בקרת איכות בזמן שממש מעמיסים את הסחורה על המכולה, כי זה גם כן רגע שהוא מאוד רגיש.
בטח.
כולנו מדמיינים שהעובדים הסינים לוקחים את הסחורה בעדינות ומניחים במכולה.
זה לא מה שקורה בפועל, זה יותר זורקים את זה.
בפועל זה יותר כדורסל ופוטבול עצבני, כי הם רק רוצים לסיים להעמיס וללכת הביתה.
כן. אז זה משהו שצריך באמת לוודא שקורה כמו שצריך, ואתה מתעסק גם עם אמזון, אם מישהו רוצה עכשיו להתחיל לסחור באמזון, זה משהו שאתה עושה ליווי.
אני עושה בעיקר ליוויים ובקרות איכות. אני חושב שנפוצה איזו מחשבה כזאת שיבוא ומסחר הוא שמור רק למונופולים, וזה נכון שיש להם יתרונות, אבל הוא לא שמור רק להם.
זה פשוט, כמו שאמרתי, בהתחלה נשמע מסובך. גם אם מישהו מאוד רוצה, זה נשמע לא מסובך.
זה באמת מסובך, אבל אפשר ללמוד איך לעשות את זה.
גם לבד.
כן, גם לבד. ואני גם לא חושב שנכון לחבר'ה קטנים לשלם למישהו, שאני אומר חבר'ה קטנים, סליחה, לא נכון לעסקים קטנים, לשלם למישהו שפשוט יעשה להם את כל התהליך בחול.
כן.
כי אין להם מרג'ין לזה. הם צריכים לחסוך בעלויות, לחסוך ברווחים. לחברות גדולות זה משהו מאוד נכון, אין להם את הזמן. לעסקים קטנים נכון ללמוד איך לעשות את זה, וכל מה שהם יכולים לעשות בעצמם, לעשות בעצמם, ולשלם רק עבור הנקודות שאין ביכולתם לעשות. לדוגמה, בקרת איכות, העלות שתצטרכי לשלם כדי לטוס בעצמך לסין,
בטח.
לבדוק את הסחורה והזמן,
לשעות לא... שם גם.
נכון. זה לא... מעבר לזה שזה מסובך עכשיו, זה לא שווה ערך לכמה מאות דולרים שתשלמי, אני אשלח את האנשים שלי, יעשו את הבקרה ותהי בראש שקט.
והאנשים שלך ממש נמצאים שם, גרים שם?
סינים,
אתה,
כן.
אתה גם טס לשם.
כן, אני גרתי שם שנים, תכף נדבר גם על התוכניות לעתיד.
כן, זה נשאיר את הצופים במתח כן. לסוף. אבל בוא תספר לנו אולי למסחר באמת שאתה עושה היום.
אז היום אני עובד הרבה גם יבואנים וגם רשתות ריטייל, בעיקר בחול, גם קצת בארץ. זה מסחר שהוא מאוד שונה ממה שתיארתי כמו אמזון, זה מסחר שהוא הרבה יותר מסיבי, כלומר זה מכולות, זה הרבה סחורה, סחורה, הרבה סוגי מוצרים. זה ממש עבודה שאיזושהי חברה רוצה עכשיו להכניס למלות מדף בסל מוצרים חדש, למצוא את המוצרים בסין, להבין איך אפשר לבדל אותם, לשנות אותם מהמתחרים, לייצר, לעשות בקרת איכות. זה המון עבודה.
ואתה גם מייצר מוצרים בעצם.
כן.
משל עצמך, אתה רוצה לספר לנו על זה קצת?
אני, את מדברת עבור עצמי.
כן, עבור עצמך.
עבור עצמי ייצרתי לתקופה קצרה, היום אני בעיקר עושה את זה עבור לקוחות.
עבור אנשים אחרים.
כן.
אם מישהו רוצה להיכנס עכשיו לתחום המסחר, ואין לו איזשהו מוצר בראש, זה משהו שאפשרי, איך בכלל איך נכנסים לתחום, איך יודעים אם כדאי אמזון, אם כדאי לבד?
אז אנחנו רואים כרגע על עסקים קטנים, נכון?
אתה יכול, כן.
כי חברות גדולות אני מניח שהן פשוט משלמות בשביל שאני אעשה את זה.
כן, אני מדברת על אפילו אדם פרטי שעכשיו מחליט שהוא רוצה להיכנס אל התחום הזה, לעשות כסף.
מי שאין לו יותר מדי כיוון, הייתי ממליץ להתחיל שנייה באיזושהי פגישת ייעוץ, להבין מה אתה או את אוהבים, ולראות איך משלבים את הפשן הזה למוצרים, ואז ללמוד איך לעשות את זה. אני חושב שזה לא באמת, זה תחום מסובך, אבל זה פשוט ללמוד אותו. כלומר, אני עשיתי היום איזשהו קורס מאוד מובנה, של איך ללמוד לייצר בסין מרחוק, ללמוד את זה ופשוט להתחיל. ולא חייבים להתחיל בקנה מידה של מיליוני דולרים. אפשר להתחיל בעסקאות קטנות, לראות שאנחנו מבינים איך לעשות את זה ולגדול.
ומתי יודעים, נגיד, אמזון או לבד?
אני חושב שזה עניין של החלטה, האם אתה בן אדם של פייס טו פייס. אני בן אדם שמאוד...
מה עם היתרונות של אמזון, למשל?
תראה, אני מאוד טוב בלעזור לאנשים שעושים אמזון לייצר. אני לא מתיימר להיות מומחה באמזון עצמו. כן. אני חושב ש... אמזון היתרונות שלו שאתה מוכר בלי להיות בשום מגע עם הלקוח.
כן.
אתה מוכר מרחוק. לעומת מסחר שהוא יותר טרדישונל, כמו שאני עושה, שאתה נפגש עם בן אדם,
כן.
אתה מוכר לו פייס טו פייס, אתה עושה עסקים ככה.
כן, ולמה דווקא סין?
לאנשים אחרים, תראה, סין, עם כל הבעיות שיש שם בסין ויש הרבה, עדיין זו לייצר שם, ובעיקר יש להם מיומנות וניסיון של שנים. כלומר, אולי למישהו פה יש תקציב להקים איזשהו מפעל לטקסטיל בארץ, ואתם יכולים לעשות את זה אם יש לכם את התקציב. תלכו למפעל בסין שעושה את זה 50 שנה, שראו כבר את כל הבעיות, את כל התקלות, כן. את כל ההתפתחויות.
וכנראה גם עושים את זה מהר יותר.
יותר מהר, יותר יעיל, כן. אז זה בעיקר, כשאתם משלמים לסין, אתם משלמים על יעילות ועל ניסיון.
כמה כסף זה חוסך בערך? אם אתה ככה מעריך בגסות.
אני חושב שלקנות מסין לבין לקנות מספק מקומי במדינה מערבית, לא רק בישראל, יכול לחסוך בין 30% ל-200%. זה מאוד תלוי אם אתם יודעים איך לעשות את זה. אם אתם עושים את זה הלאה בבעלה, כמו שאמרתי, זה אימור. אולי תחסכו 30%, אולי תאבדו הכל. אם אתם לומדים לעשות את זה, אתם מדובר על להגדיל אחוזי רווח במאות אחוזים.
מטורף. ואיזה טיפים יש לך למי שעכשיו באמת רוצה להתחיל להתעסק עם יבוא או יצור?
אז אני אפריד את זה רגע בין לקוחות קטנים ולקוחות גדולים. לחברות גדולות אני חושב שהדבר הנכון זה למצוא מישהו שהם יכולים לסמוך עליו. בסוף אתה... יש מאות, מה זה מאות? מאות אלפים חברות שעושות סורסינג וייצור בסין. בסוף אתה רוצה לדעת שאתה נותן את הקצב שלך למישהו שאתה יכול לסמוך עליו. ואני חושב שחשוב למצוא מישהו שאתה יכול לסמוך עליו, ושהוא מבין את הוויז'ן של הברנד. כי אתה רוצה מישהו שגם ידע לחשוב בשבילך על רעיונות.
כן. אתה גם עוזר עם זה?
אני עוזר עם זה.
לחשוב על רעיון, על מה כבר נמצא בשוק.
כן.
ומה יהיה מפתיע וחדש.
כי אני כבר שנים בתחום הזה, אז אני כבר מבין את ההתפתחויות. אז אם ניקח את התחום הזה של... מותגי אלכוהול, שזה עולם שאני מאוד נמצא בו, גם בתחום של ארט אנד קראפט, הובי, יצירה, אנחנו נמצאים הרבה. אז אנחנו הרבה שנים בתחום, אז אנחנו כבר רואים לאן זה הולך, איפה יש דרישה, ואנחנו מסתכלים על מוצר וכבר יודעים איך אפשר לבדל אותו ולשנות אותו. אז אני אגיד שזה בעיקר אמון ומערכת יחסים כשזה מגיע לחברות גדולות.
כן.
ביזנס זה בסוף אנשים. כשאנחנו מסתכלים על עסקים קטנים, הטיפ שלי זה ללמוד מה שאתם עושים. אל תאמרו על הכסף שלכם, תלמדו איך לעשות את זה. ומהצד השני, גם אל תהיו עם היד כל כך קלה על ההדק בלזרוק על מישהו כסף שיעשה את העבודה בשבילכם. אני מבין שזה מבהיל, זה מפחיד, איך אני אייצר מוצר בסין, בצד השני של העולם. אבל בסוף, אתם מתחילים כעסק קטן, ואתם צריכים לוודא שיש לכם מקסימום רווחיות. והדרך לעשות את זה היא להבין מה אני יכול ללמוד ולעשות בעצמי. ולעשות את זה בעצמי.
ואיפה אני צריך את העזרה.
ואיפה אני באמת חייב את העזרה.
כן.
כן.
ומה הבידול שלך בעסק הזה של מסחר, יבוא, יצור?
שאלה שהרבה פעמים שואלים אותי בטלפון, מה אתה שונה מאחרים? אני לא מדבר על אחרים. אני זה אני. אני חושב שמה שאני הכי מביא ללקוח זה אותנטיות. זה מי שאני. זה המערכת היחסים שלי עם הלקוח, זה אמון. והניסיון והמקצועיות זה כמובן.
אני חושבת גם, אתה לא הזכרת את זה, אבל עצם זה שאתה דובר את השפה וגרת שם, זה, אתה מבין אותם.
כן, זה טוב, זה בטוח.
זה תרבות שהיא שונה משלנו.
זה, אני חושב, דרישה בסיסית בשביל שתוכל לעשות את זה בשביל אחרים.
כן.
אני חושב שזה הכרחי, אבל זה טכני. בסוף, מה אני שונה? זה פשוט מי שאני, עומר.
מה הטעויות הכי נפוצות שאתה רואה שאנשים עושים כשמתחילים או לייצר בחול או להתעסק במסחר?
אני חושב שרוב הטעויות שאנחנו רואים, תראה, עודף בסיכונים או חוסר בסיכונים.
שני קצוות שונים.
שני הקצוות. ואני אסביר. עודף בסיכונים זה יהירות. זה דווקא הרבה פעמים רואים את זה עם אנשים שכבר עשו איזשהו מוצר, בהצלחה, נניח לאמזון, ואז הם יוצאים מנקודת הנחה שהם יודעים הכל.
אומרים, הצליח לי פעם אחת, עכשיו אני על אוטומט.
כן, עכשיו זה לא נכון, כי זה שפעם אחת מצאת ספק טוב, זה לא אומר שבפעם השנייה.
כן.
נגיד יותר מזה, זה שפעם אחת הספק עשה לך סחורה בצורה נכונה, זה לא אומר שבפעם הבאה הוא יעשה לך אותה שוב בצורה נכונה.
כן.
הצד השני זה חוסר בסיכונים, וזה רואים גם אצל החבר'ה מתחילים, וגם אצל חברות גדולות, שהן זורקות אובר של כסף, בלי לנסות להבין איפה אפשר לחסוך בתהליך של הייצור.
כלומר, איפה הם יכולים לעשות בעצמם?
אצל החבר'ה הגדולים, זה הרבה פעמים, אוקיי, עבדתי עד עכשיו עם ספק X, אני לא יחליף ספק. גם זה אומר שבהחלפת ספק, אני
מוזיל
ב-30%.
כן.
ואז פה, מה שקורה, זה מביאים מוצרים שמאבדים מהשולי רווח, בעוד שאני לא איזה מומחה לכלכלה, ממש לא, אבל אנחנו רואים שהמחירים עולים, ושום חברה לא יכולה להרשות לעצמה להישאר באותו מחיר קנייה.
כן. ולאן השוק הזה הולך לדעתך כפי שאתה רואה אותו?
אני נורא נזהר לא להתיימר לדעת, כי בסוף כל מה שאני יודע זה מניסיון.
כן.
לא איזה אקדמיה. אני כן אומר שרואים שינויים בסין, ואני חושב שיש דברים שימשיכו לייצר בסין, כי זה יעלה יותר מדי לייצר במקומות אחרים, אבל חייבים להבין שיש כל מיני שינויים, עלויות המשלוח עולות בטירוף. יש מוצרים מסוימים שפתאום פחות משתלם לייצר בסין. יש
כמו מה לדוגמה?
לדוגמה באופנה, רואים שכבר יש כל מיני מדינות שניות מעצמות של ייצור אופנה, וייטנאם, בנגלדש, תאילנד מתחזקת. רואים הרבה מוצרים שיש מדינות שממש נהיו מומחיות בלייצר, טייוואן, יפן, דרום קוריאה. מדינות יקרות, אבל שיודעות לייצר איכות מאוד מאוד גבוהה של מוצרים. ואני חושב שנכון לא לעשות אחרי זאת. לא להגיד, אין, סין זה עבר. וגם לא להגיד סין זה לנצח העתיד. שוב, צריך להבין רגע מה הדברים שעדיין נכון לעשות בסין ולהשתמש בסין, ומה הדברים שנכון לעשות במדינות אחרות.
ואתה באופן אישי, מה השלב הבא מבחינתך? מבחינת מסחר?
השלב הבא זה לנסוע למדינות נוספות באסיה, וממש את אותו מתחיל לקרות. וכמו שעשיתי בסין, ולמדתי את התשתית, ובניתי תשתית וניסיון, והיום אני יודע לעשות מוצרים בסין מרחוק, אני לא צריך להיות שם. יש לי אנשים שמתורגלים ואני כבר יודע הכל. זה לעשות את זה במדינות נוספות באסיה. ובעצם להיות מסוגל לייצר בכל מדינה באסיה.
ואז תהיה מומחה לכל המדינות האלה ותוכל גם לעזור לאנשים אחרים.
כן, לשם אני מסתכל.
יש עוד משהו שחשוב לך לומר, לספר לפני סיום?
אני אחזור לטעויות שאמרתי שאנשים עושים, או יהירות או חוסר רצון לקחת שום סיכון. אם אתם חושבים שאתם נמצאים על אחד מהדברים האלה ואתם לא בטוחים, או שבכלל אתם פשוט יש לכם איזה שאלה, פשוט מוזמנים לפנות אליי, במה שאני יכול, אני תמיד שמח לעזור ולתת עצה, אפשר לשבת איתי בצורה מקצועית וננסה לתת מענה.
עומר ששון, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם שהייתם איתנו בפרק נוסף של זמן עסקים. אנחנו נתראה בפרקים הבאים.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.